ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות. אז כמובן שהשאלה הראשונה שכולם שואלים, מה זה בעלותך את הנרות? בהדליקך את הנרות. מי מעלה נרות? אני מעלה נר? אני מדליק נר. מה זה בעלותך? אז בעלותך מסבירים ואומרים שאתה לא סתם מדליק את הנר, אתה צריך לדאוג שהנר ימשיך לדלוק אחרי שתעלה, עזבת. למשל, כשמדליקים נרות חנוכה, לפעמים מה קורה? אתה שם את הזה והולך, ופתאום אתה רואה נכבה הנר. מה עשית? אתה צדיק גדול, אמרנו. אז התורה אומרת, בעלותך את הנרות, תדאג שהנר ידלק אחרי שתעזוב אותו.
תדליק אותו בחזרה.
לא, עוד פעם, שאתה מדליק שיישאר דלוק. כן, כן. עכשיו, אז מה זה בעלותך? בעלותך זה, אתה צריך לדאוג שהשלהבת של הנר תעלה מעליה. זאת אומרת, לא שאתה כל הזמן עם הנר. מה, הרב לנדס למשל משווה את זה לחינוך. כשאתה בא לחנך ילד, כשאתה בא לחנך, להעביר מסר למישהו, איך אתה מעביר את המסר? עכשיו, אתה יכול להעביר את המסר בצורה של טוקי, תגיד לו, תשמע, תגיד 1, 2, 3, 4, תגיד 1, 2, 3, 4, אבל אם הוא יתקל ב-5, 6 ו-7, הוא לא ידע מה לעשות. למה? כי לא לימדת אותו. אז מה, זה מורה טוב? מורה טוב נותן כלים, כלים, בעלותך את הנרות, שאחרי שהוא עזב את התלמיד, התלמיד יכול לבד להגיע למסקנות במקרים כאלה ואחרים. סתם, כשאנחנו מדברים על חוכמה, בינה ודעת, זה ראשי, דרך אגב, ראשי תיבות של חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. עכשיו, מה זה חוכמה, בינה, דעת? חוכמה זה ידע. ידע. אחר כך יש בינה. מה זה בינה? בינה זה להבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, שאני יש איתה ידע, ואני בונה איתו דברים. ומה זה הדעת?
חיבור.
חיבור לעולם המעשה. זאת אומרת, זה שאני אהיה חכם, ואני יודע איך להגיע למסקנות, אבל אני לא מיישם אותם. נבון זה אחד שיודע לחבר דברים. זה אומר שאומרים, בגמרא יש שולחני חכם ושולחני נבון. מה זה חכם ומה זה נבון? חכם הוא יודע כמה זה יש לך 100, מחליף ל-100.
אמר
יוסף. מה? חכם ונבון. טוב, שם זה סוגיה בפני עצמה, כי שם שואלים מה, איזה תמונה צריך שם.
לומד דבר מתוך דבר, ונבון זה גם
יותר
דבר.
חכם זה הידע, זה החוכמה. הנבון זה לומד דבר מתוך דבר. זה הבינה. הבינה זה להוציא דבר מתוך דבר. זאת אומרת, שאני מלמד אותך נוסחה, ועם הנוסחה הזאת אתה יכול להשתמש לכל מיני דברים. זאת אומרת, החוכמה היא, אני לא רוצה תלמידות, כי דרך אגב, הפרק הראשון של תהילים אומר, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול. מה זה והיה כעץ שתול על פלגי מים? וכי עץ יכול להיות שתול על כמה פלגי מים? לא יכול להיות. יכול להיות שתול על פלג מים אחד. יכול להיות שפלגי מים מתחברים, אבל בסופו של דבר העץ יכול להיות שתול במקום אחד. הוא יכול להיות שתול ב-20 מקומות. אז מה זה על פלגי מים? אלא שהלימוד הוא כאן, אומרים כי האדם הוא עץ השדה. ומה הכוונה האדם הוא עץ השדה? אומר, על מה מדבר שם? מה זה אשר פריו? אשר... איך? ביתו ועלה הוא לא ייבול. אם מתי זה יקרה שהוא שתול על פלגי מים, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. אני שלחתי את הבן שלי למכינה קדם צבאית, או ישיבת הסדר, לא אפילו מה זה היה בזמנו, איך זה נקרא שם? בצפון, באחד המקומות. לא משנה.
חיפי?
לא, לא. כרמי יוסף, לא זוכר איך קראו לזה. לא משנה. מה שחשוב, זה שהיה מקום מאוד מוזר. מה זאת אומרת? אנחנו מתקשרים ב-10 בבוקר, והתחשיט שלנו עונה. אבל לפי התשובות שלו, אני מבין שהוא לא קם ב-6 בבוקר. הוא עכשיו ככה הרים את הטלפון, מה שנקרא. מתקשרים ב-11, מאותה תגובה. וואלה, מה הבא, מה הבא, הבא? אנחנו ההורים שלך, אנחנו קולטים שאתה עכשיו התעוררת. מה אתה, עכשיו, מה אתה בסוף בבוקר, מה הוא עוד במיטה? ככה, עוד פעם, עוד פעם, כל פעם אנחנו מגלים, כל פעם. אמרתי, איזה מין ישיבה הזאת? טוב, ברוך השם הגיע, עשו ישיבת הורים. ואז הוא מסביר לנו, תשמעו, אנחנו כאן נותנים חופשיות לחבר'ה, אנחנו רוצים שהדברים יבואו מתוך עצמם. טוב, אמרתי, מתוך עצמם, הכל תבחר שעכשיו לא רציתי לפני כולם ככה... להבין מה זה מתוך עצמם, יש חבר'ה שתיתן להם חופשיות, הם יקחו אותה מי יודע לאן. אז אמרת, אני רוצה, שתפסו אחד על אחד על אחד מה שנקרא, אמרתי, אני לא מבין, מה הכוונה אתם נותנים חופשיות? מה זה, ואם אחד כאן יסתובב לכם כאן ולא יעשה כלום, הוא אומר, רק ישן ויוחל, ישן ויוחל, ישן ויוחל. מה זה, קייטנה כאן? הוא אומר, אתה לא הבנת. הוא אומר, תראה, ברור לנו שברגע שאנחנו רואים אחד מהחבר'ה שיום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, לא קם לתפילה, לא בא לשיעורים, עושה טובה שהוא עושה משהו, רק אוכל ויושב, אז אנחנו אומרים, תשמע, אנחנו מאוד חבבים אותך, אבל כאן זה לא קייטנה. ואם אתה רוצה לאכול ולישון, תעשה את זה בבית ולא אצלנו. ונגמר הסיפור. ואני יכול להגיד לכם גם שהיה מאוד, מאוד קשה להורים לקבל שיטה כזו. כי מה זה שיטה כזו? יש לך תכשיט שמה שישר, צמת שמה. ואתה אומר, בסדר. מה? ומשלמים עליך. ואתה לא יודע מה הוא הולך לעשות שמה. אבל...
שתראו מתי לקום, מתי לצאת ללמוד, מתי לבוא לנוח, צריך לתת להם את העצמאות. בגלל זה הם יצאו במסגרת של הבית, במסגרת של ההורים. גם הנכדה שלי עשתה, והיה לה הקלות להגיע בזמן לכל שיעור ולכל תפילה ותפילה.
זה המכינה.
גם המכינה.
גם אצל העם אבי ויצאת גם ככה אותו דבר, אם יושנים ואוכלים אותו דבר.
זה לא נכון.
אז אני רוצה רק להגיד לכם שברוך השם, התכשיט שלי היום קם להתפלל כל בוקר ולומד תורה ועושה את כל מה שצריך לעשות, וחלק מהדבר היה ההצלה שלו דווקא במכינה הזו. למה? כי שם הבאים, הרעיון היה להביא את הדבר מתוך הרצון העצמי של התלמיד, לא להכריח אותו. עוד פעם, צריכים מאוד להיזהר בשיטות האלה, אני חוזר ואומר, אני לא מציע לכאן לאף אחד, אם הוא לא מומחה בחינוך, לעשות את הדברים האלה, כי יש דרכים לעשות את זה. בדיוק שמה היו אנשים שידעו איך לעשות את זה. כי ברור לנו שחופשיות ביותר מדי תלוי למי, ותלוי מתי, ותלוי איך. אבל הרבה מהחבר'ה האלה הם חבר'ה שברגע שנתנו להם את החופשיות, עכשיו זה בא בשילוב של עוד נקודה מאוד מעניינת. ומה הנקודה מעניינת הזאת? כי היו שמה לא סוג אחד של רבנים. היה אחד שהוא היה... יותר כזה בצד של האגדתות, חסידי כזה, היה אחד יותר כזה ליטאי, כאילו לימוד של סוגיות קשות ככה, והיה כל מיני גוונים. עכשיו, וזה נקרא, מסביר הרש"ר הירש, והיה כעץ שתול על פלגי מים. כאשר אנחנו רוצים לתת כלים לילדים, לתלמידים, שיוכלו להשתמש בהם בחיים, אנחנו צריכים לתת להם כלים מכלים שונים. כי אם ניתן להם רק כלי מסוג אחד, אז אנחנו לא פיתחנו את האישיות המיוחדת של אותו ילד, אלא העתקנו אליו את האישיות של המורה. לא עשינו כלום. וזה חשוב לדעת ולהבין. כי כדי ליצור את האישיות שלנו, אנחנו צריכים לקבל כלים גם כאלה, גם כאלה וגם כאלה. וזה מה שהם עשו שם. ואז יצא כתוצאה מכך שכל ילד לקח את הדברים שעניינו אותו יותר, בנה לעצמו את הדרך של הלימוד, את הדרך שבה הוא הולך, וזה יצא דבר נפלא. וזה מה שנקרא, והיה כעץ שתול על פלגי מים, ואז מה יקרה? אתה בונה אישיות משלך, יש לך את הכלים הנכונים, ואז פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול. אבל אם הוא שתול רק על מקום אחד, איזה פרי יהיה לו? זה יהיה סתם העתק של הרב שלו. עכשיו, חשוב להבין שמה שאנחנו אומרים כאן, זה לא שאני אקח לעצמי רב שייתן לי תשובה שמוצא אתכן בעיניי בנושא הזה, ואז אני בוחר רב אחר שייתן לי תשובה שמוצא אתכן בעיניי בנושא השני. זה כמו שסיפרתי לפני שנה, שנתיים, כבר לא זוכר, שפעם אחת הגעתי לחתונה, ואכלתי לפני זה בשר, ואני מגיע לחתונה חלבית. מי צריך לדמיין אותו חתונה חלבית? מה זה הדבר הזה? אבל מה? וואו, איזה דברים. אז לא הייתי בדיאטה. וואלה, איזה דברים היו שם. חבל על הזמן, איזה עוגות. וואו, אני אומר, מה אני עושה? בא לי לאכול. אז נכון שאני אהיה כמחכה 3 שעות, אבל גם 3 שעות לא עברו. מה אני אעשה? בקושי שעה עברה. אז מה, חבר אומר, שמה, יש איזו אפליקציה חדשה עכשיו. אתה נותן את התשובה, הוא נותן לך את הרב שמתאים לך. הוא אומר, תכתוב, תוריד את האפליקציה, תכתוב. אז אתה מוריד את האפליקציה, כותב, אני אכלתי לפני שעה סטייק, ואני רוצה לאכול עכשיו עוגת גבינה. טאק, בלום, יצא לי רב, אין בעיה, תשמע, חפש בקהל איזה הולנדי אחד, ותצרף אותו לשולחן. ואם הוא לא רוצה לצרף לשולחן, עצם העובדה שנמצא שם, כבר אתה יכול להתיר לעצמך לחכות שעה כמו ההולנדי, כי אתה ביחד איתו, חברו אותה. והיה, אם לא נמצא באולם, אז תחשוב שהוא נמצא באיזשהו מקום. הלאה, יש לי תשובה, חבל על הזמן, מה? אבל כמובן שזה בדיחה. זה לא הולך ככה. זה כמו שאומר שיש עכשיו שוט, איך פרויקט שוט חדש. כמו שמה, שמים את התשובה, מקבלים את השאלה עם הרב הנכון. זה לא עובד ככה, עשה לך רב אחד. הלכתית אחד. אבל ללמוד, לפתח אישיות, תיקח מרבים. והיה כעת שטול על פלגי מים, לא פלג אחד. לא ללמוד ממקור אחד, ללמוד מהרבה מקורות כדי שאני אוכל ליצור את האישיות שלי האישית. מתוך המכלול הזה. אבל אם אני אהיה סתם קופי של המורה שלי, אז מה עשיתי? לא עשיתי כלום. וזה, והתדבר שם, בעלותך את הנרות. אבל מה? אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כל הדרך צריכה להיות מכוונת לכיוון של התורה הקדושה. כרגע שהדרך מכוונת עם התורה הקדושה, אז הנר עולה מעלה, מעלה, מעלה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב. וכאן יש גם דיון שלם על מה זה מקשה זהב. זאת אומרת, גם הנרות, גם המקום ששמו בהם את הנרות, כל המנורה הייתה עשויה מגוש אחד. מה הרעיון כאן? עכשיו, מה יותר חשוב? הגוף של המנורה או הנרות של המנורה? האור. מה יותר חשוב?
האור.
לכאורה האור. באה התורה אומרת לך מקשה אחת. מה זה מקשה אחת? אחד לא יכול בלי השני. כל הרעיון שלנו, כל הרעיון הוא שאנחנו צריכים להשתמש בכלים הגשמיים שלנו כדי להעלות את הנר של המנורה. כי בלי הגשמיות אין רוחניות. כי הרוחניות והגשמיות מחוברים ביחד. זה לא דבר שאפשר להפריד אותו. מי שחושב שאפשר להפריד את החלק הרוחני והגשמי, טועה טעות מרה מאוד. זה עובד, זה ביחד. ודרך אגב, אתם רק יכולים להמחיש לעצמכם בצורה הכי פשוטה. סתם לדוגמה, כשבן אדם מפחד, מה קורה לו? מתכווץ הלב.
מזיע.
מה קשור? זה דבר רוחני. מה? פחד זה דבר רוחני. בן אדם שמח, זה דבר רוחני. שמח, מה קורה? מתרחב הלב. שמתם לב? כי יש קשר ישיר בין הרגש, שלצורך העניין זה הקטע הרוחני של האדם, לבין החלק הגשמי הפיזי שלו. זה קשורים ביחד. בשביל זה גם אומרים, כשבן אדם הוא עצוב, תעשה תנועות של שמחה. ואז מה יקרה? אתה תגלה, תראו, אני חושב, לפעמים אנחנו עייפים, מאוד עייפים. לך מה זה ככה, אין כוח. ואז מה קורה? אנחנו יוצאים החוצה קצת לאוויר ומתחילים ללכת, פתאום אנחנו מתעוררים. מה קרה? הפעלת את הגוף, הפעלת את הנשמה, הפעלת את כל המערכת, פתאום אתה מתעורר. זאת אומרת, אחרי הפעולות הולכות הלבבות, ואחרי הלבבות הולכות הפעולות. זה דבר שקשור אחד לשני. זה, והיא בעלותך את הנרות. אז הבנו בעלותך את הנרות יפה, דבר נחמד מאוד. אז העלינו את הנרות, והנרות דולקים, ואז אנחנו מקדמים קצת הלאה, ואז קורה לנו דבר מאוד מעניין. אנחנו קצת נלך עוד קצת הלאה. פסח. יש כמה חבר'ה שהם תמאים. לא יכולים להביא קורבן פסח. עכשיו, מה במצב נורמלי היינו אנחנו עושים? נראה, אני חושב, בתפילות שלנו יש תחנון. אתם יודעים כמה זמן לוקח להגיד תחנון? דקה, שתי דקות. וואלה, שיש איזה שמחה, לא אומרים תחנון. וואו, איזה, כולם שמחים, פשי, לא צריכים להגיד תחנון. מה קרה? כולה שתי דקות.
שיעורים
את הדוקטור
הזה נכנס.
כן, הוא, יש לנו דוקטור אחד שהוא דוקטור ג'קסון, הוא גם מועל. שהמועל נמצא, אז אין תחנון. וואה, רואים אותו מחייכים, מבסוטים. מה קרה? חסך דקה אחת בתפילה. ריבונו של עולם, מה? אתה, זה משחק, זה כאילו מטלה. הנה, כאן יש חבר'ה, אתם תורים מפסח. מה הם עושים? אנחנו, מה היינו עושים? וואלה, מבסוטים, תה, לא צריכים להרכיב קורבן פסח, יאללה, תורים. הולכים, לא. יגרח חלקנו? מה זאת אומרת? אנחנו רוצים גם להרכיב את הקורבן. אומר משה רבנו, כאן אנחנו נדחה בפרשה שלנו, אנחנו גם נתקלים בגדולתו העצומה של משה רבנו. מה אומר משה רבנו? חכו רגע, אני שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. משה משה לא. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה, יש פסח שני. אין אדם כזה בעולם, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מקבל תשובה במקום. דרך אגב, בסוף הפרשה, מרים מדברת לשון הרע, ואיזה לשון הרע היא דיברה? מה היא אמרה בעצם? היא בעצם אמרה, משה רבנו נפרד מאשתו, למה? כי היה כל הזמן מחובר לקדוש ברוך הוא, ולכן היה צריך, הוא היה ממש רוחני, אומרת, גם אנחנו צריכים לעשות ככה. הוא היה קדוש ברוך הוא, התנפל עליהם, דברים, מה, מי אתם בכלל? אתם משווים את עצמכם למשה רבנו? בכל ביתי נאמנו. פה הדבר בו. זאת אומרת, בא הקדוש ברוך הוא אומר להם, ואנחנו יודעים על מרים הנביאה, ואהרון, גדולים, גדולים שבגדולים. אז מה בסך הכל הם אמרו? אבל ברמה שלהם להגיד דבר כזה, וגם זה כדי להעביר לנו, שמי זה משה רבנו בכלל? במראה ולא בחידות, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה, הקדוש ברוך הוא, אני פה אל פה, מה זה פה אל פה? משה רבנו מדבר, מי מדבר? אני מדבר מתוך הפה שלו. זאת אומרת, איך אתם משווים את עצמכם? זה משה רבנו. עכשיו רגע, מה, יש בעיה עם פסח, אני שואל את הקדוש ברוך הוא. רוצה נותן תשובה. אבל זה המשה רבנו, שהוא אומר, תבין, מי זה משה רבנו, מה הגדולה שלו? ראינו כאן את הגדולה של עם ישראל. הם רוצים פסח. אבל תראו מי זה משה רבנו. מה שקורה במשה רבנו, שאנחנו רואים שעם ישראל לא מתנגד כל כך יפה בפרשה, ואנחנו ננסה לא להתייחס לזה היום, נדבר על הצד היותר יפה של הזה. אבל באיזשהו שלב, הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, האנוכי הריתי את כל העם הזה? האם אנוכי ילדתי הוא? כי תאמר אליי שאו בחקיך, כאשר ישא אומן את היונק על האדמה שנשבעת על האבא. תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? מה, אני אבא שלהם, אמא שלהם? אני הולדתי אותם, אני הייתי בהיריון מהם? מה אתה התבשת לי את התפקיד הזה? אתה הבטחת להם, תקיים מה שהבטחת, מה שמת אותי בחבילה? זה נשמע לנו קצת הזוי, מה משה רבנו ככה מדבר, מה הוא לא רוצה לטפל בעם ישראל? אבל משה רבנו כאן עושה דבר מאוד מאוד חכם, ועוד פעם אנחנו רואים את גדולתו. עכשיו, קודם כל אם הוא אומר את זה, מה זה אומר? שעד עכשיו איך הוא מתנהג לעם ישראל? כאילו שהוא בעצם הוליד אותם. עכשיו, יש כאן קצת בעיה. הוא אומר, מה אני ילדתי אותם? אומרים שמי שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. זאת אומרת, אם אני לימדתי את הבן של חבר שלי תורה, כאילו הוא בן שלי. אז בעצם כל עם ישראל הם כן הבנים של משה רבינו. אז מה משה רבינו אומר הם לא הבנים שלי? כן הבנים שלך. אמר משה רבינו אומר, שתי דברים. האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא. אומר, תראה, קודם כל, הקרבה שלי אל עם ישראל היא קרבה מצוינת. אני לימדתי אותם, הם בנים שלי מבחינה אידיאולוגית, אבל לא מבחינה ביולוגית. אם הם היו ילדים שלי מבחינה ביולוגית, אז הם היו מקשיבים לי יותר, היה קשר יותר טוב, אבל הם רק בנים שלי מבחינה אידיאולוגית. ומבחינה אידיאולוגית אתה לא יכול לדרוש ממני מה שאתה דורש מאבא ואמא ביולוגיים. והגום רומז לו, אני משפחה חד הורית. מה, אני גם אבא וגם אמא? אני הריתי אותם, אני הלדתי אותם, אתה רוצה שאתה הכל אני צריך לעשות? לבד? מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם מגן על עם ישראל, אחרי שאנחנו כאן רואים שעם ישראל מתלוננים על המן. הם התאהבו את האהבה. אז איך הוא מגן עליהם? הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא לא יעניש את עם ישראל. זה מנהיג. אז מה, איך עושים את זה? אומר, תראה, אתה מצפה ממני להיות כמו אבא ואמא שלהם, אבל מי הבטיח להם שיביא אותם לארץ? אתה. מי ברא אותם? אתה. מה אתה רוצה ממני? תגן עליהם, תעשה מה שאתה רוצה, מה שצריך לעשות. אבל הגמרא דנה בדיון הזה ומגיעה למסקנה שמנהיג בעם ישראל צריך איך לנהוג עם העם. כאילו, ילד אותם ביולוגית, לא רק אידיאולוגית. כי מה אומר משה רבנו? האנוכי, זאת אומרת, אני עד עכשיו איך מטפל בהם? כמו אבא ואמא, לא רק אידיאולוגים, אלא ביולוגים. ואנחנו רואים את זה. שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, מה אומר משה רבנו? תשמיד אותי. פחוק אותי מהספר. זה מנהיג. הלוואי שהמנהיגים שלנו היום יגיעו לרצפה שמשה רבנו דרך עליה. היינו נראים הרבה יותר טוב. ואז אנחנו רואים את משה רבינו בגדולתו, כאשר הוא מלמד אותנו גם כאן עוד לימוד עצום ונפלא. עם ישראל מבקשים בשר. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה הולך כאן בכלל? למה הם נאנשים בצורה כל כך חמורה? כי הם מלא בשר. אנחנו רואים שמגיעים לארץ, שיש להם הרבה מקנה והרבה בקר, אז יש להם בשר. עכשיו, זה לא רק זה. אם אנחנו נרצה ללכת אחורה, אנחנו גם נראה שעם ישראל גם קיבלו בשר כל הזמן. כי בפרשת המן, מה כתוב שם בפירוש?
כל הטעמים.
לא רק זה.
סלם, קיבלו סלם.
בערב קיבלו הבשר. תקראו פרשת המן, מי שקורא כל יום כתוב בפירוש שקיבלו סלב. לכן מתברר שהטענה שלהם כאן היא טענת סרק. וכל הבעיה שם זה התאבות אהבה. הם לא רצו להיות כל כך רוחניים, הם התחברו לצד הגשמי שלהם. זה התחיל מהאספסוף. האספסוף, כשמו כן הוא, רצה לעשות סוף. אספסוף, רצה לעשות סוף לעם ישראל. הם באים מהסוף, רוצים לעשות סוף. הם גשמיים. זה כמו, תארו לעצמכם, אם אנחנו רוצים להבין מה זה המן, כדי שנבין את הנקודה. תארו לעצמכם, אתם יושבים במסעדה, ואתם מבקשים סטייק פילה, פילה מיניון, אוקיי? מגיע צלחת כזאת, מכוסה עם מכסה, כסף כזה יפה, המלצר מרים, מה אתם רואים בצלחת? איזה גלולה כזאת ירוקה. היא, מה זה? אני הזמנתי סטייק פילה. אני רואה סטייק פילה. מה זה סטייק פילה? זה גלולה, מה זה סטייק פילה? תאכל, תטעם, תראה. וואלה, אני מחזיק. סטייק פילה? טוב, מה מביאים לי עכשיו תפריט של קינוחים? אני רואה מה זה עוגת קצפת עם שוקולד. נראה טוב. אני רוצה את זה. אין בעיה. עוד פעם, צלחת כזו, מכסה כסף. מרימים, גלולה שחורה עם גלולה לבנה. אמרתי, מה זה? השחורה זה העוגת שוקולד והלבנה זה הקרם. הוא תגיד, אתם משוגעים? מה זה הבדיחה הזאת? תאכל! באמת, שוקולד טעים, חבל הזמן. אני שואל אתכם בינינו, תדמיינו אתכם שככה זה קורה לכם כל יום, 20 שנה. מה זה? זה כיף? בן אדם רוצה לאכול סטייק, הוא רוצה להרגיש סטייק, הוא רוצה להריח אותו, הוא רוצה לחתוך אותו, הוא רוצה ללעוס אותו. מה זה גלולה? מה זה? בלתי אל המן איננו, מה אתה עושה לנו? מה אנחנו רוצים? מה זה המן הזה? נראה כמו בדולח, מה אכפת לי? אני רוצה לראות סטייק, לא רוצה לראות בדולח. תראו לסברים כוס מים, כן, שותה, זה המן. וואו, איזה סטייק. משהו.
היה טעמים.
קרם בורלה. משהו. זה כבר אכלתי יותר מדי. מה זה? מה, אתם רוצים לצחוק ממני? מה זה דבר? שאתה רואה לכם כל יום אני עושה את זה, 3 פעמים ביום. אפשר ליהנות מזה? מה זה הדבר הזה? כן, אבל זה מסביע, זה אתה מקבל את כל אבות המזון. עזבו אותי מאבות המזון, מהסבתא של המזון, אני רוצה לאכול אוכל אמיתי. וזה התלונה שלהם. אז באיזשהו מקום הם לכאורה קצת שותקים. לכאורה, אם לא היינו יודעים שהם כבר מקבלים בשר. אז מה הבעיה כאן? התאבות אהבה. כי מה אמרנו? אמרנו, בעלותך את הנרות. צריך לדעת ולהבין שאנחנו צריכים להתחבר לצד הרוחני שלנו. מה זה הנר? אתם יודעים מה זה נר? למה מדליקים נר נשמה? למה מדליקים נר נשמה? הקדוש ברוך הוא אומר, כי נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. אומר כאן דבר יפה, פרקי אבות כתוב, עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, תעשה הרצון שלך שיהיה הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה הרצון שלך, יהיה הרצון שלו. יפה, משהו. קודם כל זה נוסחה קצת מבלבלת, למה? כי אם אני עושה את רצוני כמו הרצון של הקדוש ברוך הוא, ממילא הרצון שהקדוש ברוך הוא יעשה כרצוני זה כבר הרצון שלו, אז מה עשיתי? מה, הוא מסתלבט עליי? תשימו למה אמרנו כאן. עשה רצונו כרצונך. אני אעשה את הרצון של הקדוש ברוך הוא כרצון שלי. אז מה הרצון שלי עכשיו?
הוא יעשה את רצוני.
והוא יעשה את רצונך כרצונו. בסדר, אבל אתה חכם גדול. כי אני אעשה את הרצון שלי כמו הרצון שלך. אז מה השתנה כאן? מה קרה כאן? אבל זה לא העניין. זה סתם משחק מילים. הקטע הוא כאן, אומר אבני בנימין מסביר יפה. בדומה לזה, מצינו שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, נרי בידך ונרך בידי. אתה מחזיק את הנר שלי, ואני מחזיק את הנר שלך. נרי בידך, אלו הם התורה ומצוות, שנאמר, כי נר מצווה ותורה הוא. ואת הנר הזה מי מחזיק? אנחנו. אם אנחנו מקיימים את המצוות ולומדים תורה, אנחנו מחזיקים את הנר של מי? של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מחזיקים את הנר של הקדוש ברוך הוא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני מחזיק את הנר שלך. כי נר השם נשמת אדם. עכשיו במילים פשוטות, תשמור על הנר שלי, אני אשמור על הנר שלך. לא תשמור על הנר שלי, אני לא אשמור על הנר שלך. אם תשמור על הנשמה הקדושה שנתתי לך. אם תשמור על התורה, ממילא אני שומר לך על הנשמה. דבר נפלא. עכשיו אנחנו מבינים שמה שאומר עשה רצונו כרצונך, וכדי שעשה רצונך כרצונו, וואו, זה דבר מדהים, דבר מדהים. ואז הוא אומר לו ככה, בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך. זה בעולם הזה. בשוכבך תשמור עליך. אחרי אריכות ימים ושנים, בן אדם הולך לישון שנת עולמים, ועולה למורמים, ומקיץ, והקיצות, היא תשיחך עליך. יהי העולם הבא, דבר נפלא. זאת אומרת, גם כאן, אנחנו פתאום מקבלים מובן חדש של בעלותך את הנרות. מה זה בעלותך? אם אנחנו הולכים בדרך השם, הכל מסודר. אומרת לנו התורה גם עוד נקודה מאוד יפה של עם ישראל. על פי השם יחנו ועל פי השם יישא. ואנחנו רואים כאן דברים מאוד, עוד פעם חוזרים על זה ועוד פעם חוזרים ועוד פעם חוזרים. מה הולך כאן בעצם? אם תשימו לב, קורה כאן דבר מדהים. מה קורה? קורה, לפעמים הענן, ברגע שהענן זז, עם ישראל זז. ברגע שהענן חנה, עם ישראל חנה. עכשיו, מה זה חנה? אתם מדברים כאן על כמה מיליון איש, עם חמורים, עם... עכשיו, לא יודע אם היו גמלים, אבל היה בקר וצון ובלגנים, וכל הוואלים והילדים והצעצועים, ומה אתם לא רוצים? כל זה הם הולכים במדבר. עכשיו, להקים מחנה כזה, לוקח זמן. אתם פעם הייתם להשתתה, עשיתם פעם, הקמתם אוהל פעם?
שלושה ימים זה היה לוקח להם.
לך לקח שלושה ימים להקים אוהל?
לא.
טוב שלא הלכתי איתך לשום מחנה, תאמיני לי. אני צוחק. בקיצור, זה לוקח זמן. להקים אוהל. לסדר את הדברים. עכשיו תראו לעצמכם, עם ישראל, כל המיליונים האלה, הולכים, אופ, הענן נעמד, כולם מורידים מהחמורים את הדברים, מתחילים לסדר את הילדים, את האוהלים וזה, אבל איך שגמרו לסדר, הענן זז. מה זה? כולם עייפים, מסכנים, רק עכשיו פירקו את האוהל. שמים הכל חזרה, זזים אחרי הענן. לפעמים הענן חנה היום, לפעמים יומיים, לפעמים שבוע, לפעמים חודשיים, לפעמים כמה שנים. דרך אגב, רוב הזמן במדבר הוא חנה. רק היו כמה מסעות בסך הכל. זאת אומרת, רוב השנים הוא חנה. עכשיו, גם זה לא ניסיון קל. להיות באותו מקום, ואנחנו נראה למדבר, למרות שהם אצל נהנו מכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל עדיין. על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. יש כאן לימוד עצום. כי תראה, כל מה שאנחנו קוראים כאן, זה לא ספר סיפורים. אנחנו תמיד אומרים את זה. זה תכלס איך לנהוג. עכשיו, מה רוצה להגיד? מה זה על פי השם יחנו, על פי השם יישאו? לפני שנתיים, משהו כזה, אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם. הבן שלי חגג את היום נישואין עם אשתו, היה שנה שנייה, שנה שלישית, הוא צעיר. החליטו לחגוג את זה, לראות את השקיעה בקיסריה, ואחר כך לאכול במסעדה שם על יד קשרה. יפה. כן. בקיצר הלכו, ישבו שם על החוף, עם בגדים קלים כאלה, כי היה חם ביום. הערב ירד, השמש שקעה, נהיה קר. יאללה, נלך לאוטו, נחליף בגדים, נלך למסעדה. באים לאוטו. אין מפתחות. מה עושים? הלכו חזרה, ראו את המנשים, מה קרה? וואלה, כל החוף, כולם עזרו להם לחפש את המפתחות. הפעם חיפשתם מחט בערמת שחת? ככה תחפשו בחוף קיסריה עכשיו את המפתחות של הבן שלי. אם תמצאו, תגידו לי, אני לא יודע. אולי הם עוד שם עד היום, אני לא יודע. אולי הם עוד שם עד היום. בקיצר, אני מקבל טלפון, אני בדרך לחתונה בדרום. כן, טלפון, אבא, תשמע, מה קרה? אוי ואבוי, מה עושים? קשי, אמרתי, מה, אני בדרום, אני מתה, אני עכשיו לא... טוב, התקשרתי לבן של השני, אוקיי, נסע הביתה אלינו, היה מפתח רזרבי, נסע לשם, אבל מה? לימוד הגדול כאן. מה? על פי השם יחנו, על פי השם. אם מישהו חושב לרגע שהוא יכין את התוכניות הכי טובות בעולם, וואלה, איזה תכנון הוא תכנן. אבל הקדוש ברוך הוא החליט אחרת. איך אומרים אצלנו? בין שטנט ונגוט לנקט. זה בערבית, כן? אנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא עושה. הוא צוחק. הוא מתכנן. רבות מחשבות בלב איש והצד השם יתקום. חשוב לדעת ולהבין שכל מה שקורה בעולם הזה זה על פי השם. אנחנו יכולים לתכנן את התוכניות הכי גדולות, הכי נפלאות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיצאו לפועל, לא יצאו לפועל. אז הבן שלי תכנן תוכנית, ערב השקיעה, ואחר כך מסעדה, ומה לא. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא. היה תוכנית אחרת. ולכן חשוב לדעת ולהבין, ואנחנו רואים את זה ביום יום. איזה מצב? מה, אתה יכול למצוא את המפתחות בחוף שם?
לפעמים שיסים.
לא קרה לו הנס הזה, מה לעשות? קרה לו נס אחר, שאח שלו הלך והביא לו את המפתחות.
זה גם נס בפני עצמו. אם הוא היה גם בדרום.
אם לא היו מפתחות רזרבים.
אם הוא היה גם בדרום.
כן. אז הוא היה קורא לגרר שיגרור את האוטו, והם מסיימים את הערב ככה עם איזה מוסך או משהו כזה. אז זה אנחנו רואים כאן, גם את הקטע הזה שבאמת, עם ישראל עשו הכל על פי השם. וזה דבר נקודה ביפה. אז מצד אחד אנחנו רואים הסתכלות של עם ישראל לכאורה מתאווים תאווה. מצד שני בעלותך תנרות. כאשר הרעיון הוא בעצם שתאווה היא לא תמיד דבר שלילי. השאלה היא לאן היא מכוונת מנותבת. הנקודה היא כזו שאנחנו צריכים לדעת ולהבין מהו העיקר ומהו התפל. וכאשר אנחנו מעבירים מסר לדורות הבאים, לדעת להעביר את המסר בצורה כזאת שלתת כלים, לא סתם להעביר מסר בצורה של דקלום. זה שום דבר לא יצא מזה. אנחנו צריכים להעביר מסר בצורה כזאת שיבינו אותו. ראינו את העניין של הדולח ו אגב, העונש של אנשים הוא עונש היום ונורא, אבל אני לא נדבר על זה כרגע. ועכשיו אנחנו מגיעים לעוד נקודה מאוד מעניינת. אמרנו שאנחנו רואים ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית. עכשיו אנחנו רואים שבעצם לכאורה מי שנענש כאן זה מרים ולא כל כך אהרון. אבל כתוב מצד שני, ותדבר מרים ואהרון. מי בעצם דיבר? שתיהם דיברו? או אולי
מרים את אמרה לאהרון.
אולי התורה מנסה ללמד אותנו שלא רק מי שאומר לשון הרע נענש, אלא גם מי שמקשיב ללשון הרע נענש. וזה בעצם הלימוד הגדול כאן. עכשיו תבינו, אנחנו מדברים כאן על לשון הרע, אם אנחנו היינו מדברים ככה, היינו מקבלים פרס. כי הרי הקדוש ברוך הוא מודד את האנשים לפי הרמה שלהם. לא לפי המעשה לבד, אלא מי אתה בכלל? ומה הכלים שקיבלת? ובהתאם לזה אתה נמדד. כי אחרת אתה לא יכול, איך אנחנו כאן רואים, מה היא בסך הכל אמרה? היא אמרה, היא ראתה את משה, שהוא נפרד מאשתו, אמרה לעצמה, תראה רב אהרון, אנחנו אולי גם צריכים לעשות הרי, גם אנחנו נביאים, לא רק זה, הם היו נביאים לפני משה רבנו. משה רבנו רק נהיה נביא כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. מרים היא נביאה לפני, אהרון היא נביאה לפני, וגם יותר גדולים ממשה, מבחינת הגיל. אז הם יכולים לה, יש כאן איזה אבא מינה לחשוב, מה, אם הוא מתנהג ככה, אולי גם אנחנו צריכים ככה. בא הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי אתם בכלל? פתאום אתם אפילו חושבים על הדבר הזה. מה אנחנו כאן רואים? פשוט קשה מאוד להבין את מה שהולך כאן. היא אומרת, בפירוש, ויאמרו, רק אח במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. והאיש משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, מה זה הקטע הזה פתאום באמצע נתקע לנו? מה זה קשור? ויאמר השם, פתאום, תשימו לו פתאום, אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד. ויצאו שלושתם. וירד השם בענון עונה ויאמר פתח אוהל, ויקרא אהרון ומרים, צאו, ויצאו שניהם. ומשימו לדבריו, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו התוודע, בחלום אדבר בו. אם אתם נביאים, אני מתוודע אליכם בצורה מסוימת. יש מה שנקרא אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. מה הכוונה כדי שנבין? אספקלריה מהירה זה שאנחנו רואים השתקפות ממש ממשית. אספקלריה שאינה מהירה זה נבואה של דרגה של חלום, מראה מסוים. זה כמו שאנחנו רואים את המראה. אז יש במראה, הרי זה כמו הירח והשמש. הירח והשמש, הירח בעצם מקבל את האור שלו מאיפה? מהשמש. אז הספקלריה מהירה לצורך הרבה, בוא נגיד שזה מראה. המראה מקבלת את האור מהשמש ומשקפת אותו החוצה. אומר ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתגלה למשה ישירות דרך המראה, בהספקלריה מהירה. אבל נביא רגיל במראה ובחידות. אלא לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. דרך אגב, מה זה בכל ביתי נאמנו? היחיד שהיה יכול להיכנס ולצאת מתי שהוא רוצה לקודש הקודשים, זה משה רבנו. אהרון יכל להיכנס רק פעם אחת בשנה. הוא בכל ביתי נאמן, מה שהוא רוצה יכול לעשות. פה אל פה אדבר בו. ומראה ולא בחידות. לנביא רגיל, אני בא בחידות. נביאים ראו כל מיני מראות, ראיתי סיר נפוח, ראיתי ככה, כל מיני נבואות כאלה מוזרות, שמהם היו צריכים בעצם להפסיק את המסקנות. ותמונת השם יביט. הוא מסתכל ישר על תמונת השם. ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי משה? איך אתם בכלל מדברים עליו? ואיך הרת השם בא, וילך. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ואומר אל משה, בי אדוני, על נא תשב עלינו חטאת, אשר מראינו ואשר חטאנו, אנחנו רואים את זה כל יום. על נא תהי כמת אשר בצדו מלחימו, ויחל חצי בשרו, ויצעק משה אל השם, ונאמר, אל נא רפא נא לה. וכאן אנחנו מודים עוד לימוד עצום, שאנחנו מבקשים רפואה על מישהו, אם הוא נמצא במקום, לא צריכים להגיד את השם שלו. אל נא רפא נא לה, תרפא את הבן אדם הזה. אבל אם הוא לא במקום, אנחנו רוצים להגיד את השם שלו, ובמקרה של האשכנזים, לפחות את השם של האמא שלו. ככה אנחנו מבקשים בקשה לרפואה.
של האמא או של
האמא? במקרה של האשכנזים, אומרים של האמא. אני אומר, אני לא יודע, אני לא נכנס ל... כבר שמעתי כל כך במנהגים שאני לא מתערב, מה שנקרא. מה? ברפואה מבקשים על האמא. כי האמא הביאה את הבן אדם לעולם. האמא היא זאת שאצלה הוא היה בבטן. והאמא זה בטוח האמא שלו. למה לפי ההלכה היהודית, היהודי נקבע על פי האמא ולא על פי האבא?
כי זה בטוח
מאיפה הוא בא. אבל מי הביא אותו לשם זה לא בטוח. אז לפי האמא נקבע אם הוא יהודי או לא, אבל המנהגים נקבעים לפי האבא. אז כאן אנחנו לומדים שנבקש רפואה על בן אדם שנמצא במקום, אנחנו לא צריכים להגיד את השם, אבל אם הוא לא נמצא במקום, אז אנחנו חייבים לומר את השם. רק עוד איזושהי נקודה, תכף. יש לנו עוד דבר אחד, עם זה אנחנו נסיים. פשוט משהו, גם נקודה מאוד מעניינת. באמצע הפרשה שלנו מופיע כמה פסוקים שיש דעה שאומרת שזה ספר נפרד, עד כדי כך. אתם יודעים על מה מדובר? איזה שתי פסוקים שמופיעים בספר, בפרשה שלנו, ויש כאלה בגמרא שדנים שזה נחשב לספר בפני עצמו. נו, יודעים על מה מדובר? אז אני אגיד לכם. אבל זה מה שאמרנו, שכנראה שאהרון לא קיבל עונש, כי כנראה הוא לא הוא זה שדיבר. מי שדיבר זה כנראה... לא, נהפך, כי מה שכתוב זה לא, יכול להיות שהוא קיבל צרת ותכף נעלמה. אבל אצלה נשארה הצרת יותר, היא כתוב... איפה זה? שנייה אחת. כן, כן, לא, לא, היה לו גם קיבל. הוא גם קיבל, אבל זה עבר לו על המקום. תכף, איך הוא? לא, לא, מה שברור לנו זה שהיא דיברה. אבל הקדוש ברוך הוא בפירוש פונה לשניהם. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת, אשר בצדו מרחימו, ויחל חצי בשרו. זאת אומרת, גם אהרון בעצם מבין שגם הוא נענש כאן. הוא בפירוש אומר, אל נא תשת עלינו חטאת. ולכאורה, אנחנו רואים שמי שבעצם נשאר מצורע, זה מרים, שצריך להתפלל לה במיוחד. שכן בכל אופן, מי שאמרת לשון הרע, כנראה נענש יותר. אבל מי ששומע לשון הרע, גם הוא נענש. דרך אגב, זה לא יפה להגיד, אבל מי שאומרים על לשון הרע, גם הוא נפגע. יש כאן בעיה.
שלושה
נפגעים. המדבר, השומע, ומי שדיברו עליו.
מה
השם
זה שדיברו עליו?
איך? זה הכוח של הלשון.
זה החץ.
זה הכוח של הלשון. מה זה עין הרע? מה זה עין הרע? למה אומרים אין הברכה שרויה למה שסמוי מן העין? מה הרעיון? מה הרעיון? הרעיון, תראי, ברגע שאת חושפת את עצמך כלפי הקדוש ברוך הוא, אז בודקים אותך. זאת אומרת, שאת מתגאה, שבן אדם מתגאה, שבן אדם עושה דברים שהם בולטים. אז מה הקדוש ברוך הוא? רגע, אתה משחק אותה? בוא נראה מי אתה. יש
הרע שהוא לא בדיוק שאדם לא אשם כל כך.
זה אומר משהו ש... אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא יודע איך לסדר את העניינים, אנחנו לא דואגים, רק מה שרוצים להגיד לנו כאן. אם דיברו עליך לשון הרע, איך אומרים, יש כדעה שאומרת, אם אין, איך אומרים, אין, אם יש אשן, אם אין אשן בלי אש. זאת אומרת, יש איזה משהו, סתם לא דיברו עליך. אבל אם דיברו עליך, אז כנראה שיש איזה משהו. עכשיו, מעבר לזה, כמובן, שיש את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה לעשות, מה שהתורה מנסה להגיד לנו, או מה, החכמינו רוצים להגיד לנו, שתדעו לכם, שכשאתם מדברים לשון הרע, אתם פוגעים בשלושה אנשים. אתה נפגע שדיברת, זה ששמע נפגע, ועל זה שדיברת גם הוא נפגע. עכשיו, איך, כמה נפגע, איך נפגע, מה דרגות הפגיעה? הקדוש ברוך הוא. אבל הקטע הוא לדעת ולהבין, זה בדיוק כמו שלמשל בן אדם אכל בטעות מאכלים אסורים. זה משפיע או לא משפיע? למה זה משפיע? למה? בן אדם אכל בטעות רעל, משפיע או לא משפיע? משפיע, מה זה משנה אם אכל בטעות או לא? אכל רעל. לכן צריכים להיזהר, אין מה לעשות. עכשיו, חשוב להבין שיש מישהו שמנהל את העולם. אתם חושבים לרגע שאתם מרימים אצבע בלי שהקדוש ברוך הוא החליט על זה, יש לכם טעות. הכל קורה מלמעלה. עכשיו, לכן, ברגע שאנחנו מבינים את זה, מבינים שמה שקורה יש לו סיבה. אבל ישנם כללים מסוימים כדי שאנחנו, תראה, זה כמו שלמשל, חשמל. כשתינוף מתקרב לחשמל, צריך ללמד אותו לא להתקרב לשם. ולפעמים צריך לתת לו מכה. למה? כי תינוק לא מבין משהו אחר. ואם אתה לא תיתן לו מכה, זה נו נו נו, ואתה נו נו נו, תמצא את האצבע שלו בתוך החשמל, ואז אוי ואבוי, מה יקרה? אבל ברגע שאתה מחנך את התינוק, והוא יודע, אז הוא לא יתקרב לחשמל. אותו דבר בן אדם עם מאכלות אסורות. אם הוא יודע כמה שמאכלות אסורות גרועות, זאת אומרת שאפילו אם הוא אכל בטעות, זה משפיע, אז הוא ייזהר או לא? בוודאי שיזהר. זה כמו שאנשים עוברים ברמזור אדום. או שבן אדם מחליט, אני רוצה להגיע מהר למטה מהקומה ה-20. בא לי להגיע מהר למטה. אז הוא קופץ. הוא יגיע מהר למטה. מהר מאוד. אבל... סופית. יותר הוא כבר לא יגיע לשום מקום. אבל הוא יגיע מהר למטה. אז חשוב להבין שבן אדם צריך לדעת שיש תוצאות למעשים. זאת אומרת, אם יש חוקי תנועה, תראו איך אנשים מזלזלים בחוקי התנועה. אם אנשים היו מבינים שכל פעם שעוברים ברמזור אדום, טרח, נכנס בך אוטו ואתה מת, או נפצע, לא היו עוברים ברמזור אדום. אבל יש זילות בדברים האלה. עכשיו, אם באים ואומרים ומכניסים את זה לראש, שזה כמה שזה מסוכן, אז תראו שאנשים יזהרו. אז לכן באה התורה ואומרת ששלושה נפגעים מלשון הרע. גם המדבר, גם השומע וגם על מי שדיברו. וכך זה גם שמישהו אוכל בטעות משהו שאסור לאכול, זה משפיע עליו. מה יהיה כתוצאה מכך? שיזהרו אנשים. עכשיו, מתי לא ידברו עליי לשון הרע? כשאני לא אתבלט. אם אני אתבלט, ידברו עליי. אם אני לא אתבלט, לא ידברו עליי. זה מאוד פשוט. לא מדברים בדרך כלל על מישהו ענב וזה, לא מדברים עליו. על מי מדברים? תראו את ההוא, נסע לפה, נסע לשם. מה, על מי מדברים רכילות? סליחה, על מי מרחלים? על מי שיש מה לדבר עליו. אם אין מה לדבר עליו, מה אנחנו נרחל עליו? וואלה, תראה, היא נסעה לשם, רק לפני שבועיים נסעה, עכשיו נסעה עוד פעם, קנתה, עשתה מטבח, החליפה דירה. תראה, הוא החליף אותו, לפני שנה החליף אותו עוד פעם. על מה מדברים? זה מדברים. אז מה התורה אומרת? חבוני, תכניס לך לרשבון, התורה היא מאוד חכמה. היא באה לחנך אותנו. זה לא מין שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותנו. מה פתאום? הקטע הוא ליצור מאיתנו אנשים יותר טובים. ולכן הוא נותן לנו את הכלים. זה בעלות חת הנאות. נותן לנו את הכלים הנכונים. וחלק מהכלים הנכונים לפעמים נראים לנו לא כל כך טוב. בא אומר, יראה, מה אני אשם? דיברו עליי לשון הרע, אני צריך להיענש? דיברו עליך. כנראה שעשית משהו שדיברו עליך. לא סתם דיברו עליך. אז נכון, כל אחד לא צריכים לדאוג, חבר'ה לא צריכים להיסחף, כי בסך הכל יש מישהו שאוהב למעלה ויודע בדיוק מי אשם ומי לא אשם. אבל אם אנחנו יודעים את זה, אז אנחנו נזהר לא לבוא ולהתבלט סתם. לא לבוא ולעשות סתם דברים. זה כמו שאני אומר, אני כתבתי את זה דבר התורה בשבוע. אני הגעתי לחתונה. מה זה? משפחה עשירה מאוד. איזה חתונה, וואו, וואו, אין דבר כזה. איזה אוכל, איזה תפורה, איזה בגדים לבשו. באיזשהו מקום, אמרתי, רגע, בשביל מה באתי לכאן? בשביל, לא, בשביל מה באתי לכאן? לא, שכחתי רק שזה חתונה כבר.
שמח,
מי שמח? אני שמח את הבטן שלי. וואו, תראו איזה סטייקים, תראו איזה זה, מה, את מי אני משמח? חתן וכלה שרוקדים, עושים טובה שקמים. אז את מי אתה משמח? שכחת למה, באת למה? כי ברוב הדברים מסביב, העיקר נהפך לטפל, והטפל נהפך לעיקר. כמו שאותו אחד, מה, לא רואה, שם על התלית שלו, יש את האתרות האלה של כסף, וזהב, ואבנים. למה? זה כלי וענווהו. עכשיו אני, הציצית, הוא קנה, איך אומרים, עבודת מכונה. למה? אף אחד לא רואה אם זה עבודת יד, עבודת מכונה, מי עשה את הציצית, אבל את האתרת של הזהב, מה זה? זה רואים. אז מה העיקר? עוד פעם, חס ושלום, אני לא אומר שלא צריכים לעשות דברים יפים, ולעשות את המצוות, וצריך לחיות טוב. אין שום, זה לא סודר אחד את השני. כל עוד שאנחנו יודעים מה הוא העיקר ומה התפל. כל עוד שזה הולך בגדר של בעלותך את הנרות, שאתה יודע שכל מה שאתה עושה זה בשביל להתעלות. אז אם עוזר לך להתעלות מכונית חדשה, תקנה מכונית חדשה. עוזר לך להתעלות בגד יפה, תקנה בגד יפה. דירה יפה, אומרת, חזל אמרו, אישה נעה, דירה נעה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם. חזל אמרו את זה. אז אין בעיה בזה, כל עוד מרחיבים דעתו, מה זה מרחיבים דעתו של אדם? מה זה דעת אמרנו? זה רוח הקודש. זה חיבור. אתה רואה? אתה התחברת לזה, התאבו את האהבה. אז בדיוק העניין, אם אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אז כל מה שאני עושה זה בשביל החיבור הזה. זה מרחיבים דעתו שלנו. עם הכלים האלה, עם זה שיש לי בית יפה, ואישה יפה, ובעל נחמד, וכלים נעים, זה מרחיב את דעתי, ואני יכול לשבת ולהתחבר לעצמי, ולעשות מצוות, וללכת בדרך התורה הקדושה? מצוין. למה לא? לא כתוב בשום מקום שצריך לסבול? אם צריכים לסבול, איך אומרים שבית הכנסת, איך אומרים, לא ישימו מזגנים, שלא ישימו שום דבר, שישבו על הרצפה, שיסבלו. מה פתאום? משקיעים, עושים שיהיה נחמד לאנשים. למה לא? וחתונה גם, חס ושלום, לא בא ואומר שלא עשו חתונה יפה. שיעשו, רק מה? לא לשכוח מהו העיקר ומהו התפל. וזאת הבעיה שלנו.
שוכחים.
שוכחים. וזה בעצם חלק מהעניין, שאנחנו צריכים לדעת ולהבין מהו העיקר ומהו התפל. אם אנחנו עושים את הדברים שלנו על פי השם, אם אנחנו מעלים את הנרות בצורה הנכונה, אז ממילא אנחנו בדרך הנכונה. אני יכול רק באמת לאחל לעצמנו שאנחנו נדע, איך אומרים, שעל השילוב הזה הנפלא, זה שילוב נפלא של הרוחני והגשמי. כי זה מה שהאדם הוא יותר גדול ממלאך. אומרים, נתתי לך מהלכים בקרב העומדים. מה זה העומדים? העומדים זה מהלכים, הם לא זזים לשום מקום. הם עושים מה שמצווים, אין להם תאוות, אין להם כלום. אבל האדם, האדם יש לו תאוות, יש לו יצר הרע. לכן נתתי לך מהלכים בין העומדים. כשהוא זז לכיוון הנכון, הוא עשה את זה בעקבות מאבק עם יצר הרע. הוא מקבל שכר גדול ונפלא, ובשביל זה אנחנו כאן. זאת אומרת, כן מחברים את הרוחני והגשמי. הוא מחובר, וזה הכוח שלנו, וזה החוכמה שלנו, וזה מאבק, נכון. אבל אם אנחנו מעלים את הנרות בצורה הנכונה, והולכים על פי השם, אז על פי השם יחנו, ועל פי השם ניסעו. אז אנחנו זוכים בעזרת השם, לחורים, ללכת בדרך הנכונה, ולעלות ולהתעלות, ואולי גם נזכה שבאמת יבוא לנו עוד מנהיג כמו משה רבינו, שגם יעזור לנו, תבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.